הרדיו הבינתחומי. חדר חזרות, מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית, עם אלעד אוזן.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו, כאן בחדר חזרות, 106.2 FM, עם מוזיקה קלאסית לסוף השבוע. היום אנחנו, התוכנית היום והתוכנית בשבוע הבא, תעסוק ב... אנחנו נעשה איזושהי מיני סדרה על המוזיקה הקלאסית ההונגרית. זה קצת נשמע, יש מי שיאמר, מה בעצם אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מוזיקה קלאסית הונגרית. אז דבר ראשון, התקופה, אנחנו ככה בתקופה הרומנטית, תחשבו על רומנטיקה, תחשבו על אוסטרו-הונגריה, תחשבו על ליסט, תחשבו על ברטוק, תחשבו על קודאי. אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-19 לכיוון המאה ה-20. ויש איזשהו קו מקשר בין המלחינים האלה, גם ליסט, גם ברטוק, גם קודאי ועוד אחרים שאנחנו נעסוק בהם, וזה גם המדינה, האישות ההונגרית, המדינה ההונגרית. ובנוסף לזה אנחנו נעסוק בהיבטים תרבותיים, אנחנו נעסוק בהיבטים קומפוזיטוריים, כך ננסה ככה לקבל איזשהו מושג על הרעיון הזה של הונגריה במוזיקה. לא כולם אגב מזוהים לגמרי, כן, עם הונגריה כמלחינים, אבל כשאנחנו מדברים על הונגריה, צריך לזכור שלא מדובר ב המדינה שאנחנו מכירים אותה היום, אלא באיזו ישות רומנטית ועוד לפני הייסוד בעצם של המדינה המודרנית כפי שאנחנו מכירים אותה היום. אנחנו מתחילים עם פרנץ ליסט, מפיסטו ולץ מספר אחת. Thank you.
Thank you.
איזה יופי. המפיסטו ולס. ולס, מפיסטו, מספר אחת. מספר אחת, היו ארבעה. פרנץ ליסט מלחין את הוולסים האלה. בין השנים 1859 ל-62, ואז בין 1880 ל-81, 1883 ו-1885. כמו שאתם רואים, על תקופה של למעלה מ-25 שנים, ליסט בעצם היה מחובר מאוד אל צורת הכתיבה הזו. צורת כתיבה בעצם שהיא תוכניתית במהותה, ובעצם ליסט בעצמו הוא היוצר הגדול של הפואמה הסימפונית. מעין, זה איזשהו ז'אנר של כתיבה, שבו בעצם הצורה היא לא, אין בו, אין לו מאפיינים חמורים שמוכתבים מראש ביחס לכתיבה. צורת הפיתוח, נושאים, זה לא קבוע. וזה בעצם, אתם יכולים לחשוב על זה כעל איזשהו מגדיר מאוד מאוד בסיסי של הרומנטיקה במוזיקה. אנחנו לא כפופים, בוודאי לא כפופים לכללים האלה החמורים של הפוגה והתוקטה, ששם באמת אתה מתחיל עם נושא ומפתח אותו, ואז מוסיף עוד קווים ועוד הרמוניות. לא, בעצם אתה רוצה להביע את רגשותיך, ואתה לא מוכן לקבל מגבלות או הנחיות, וליסט בעצם היה, אפשר לומר, אחד החשובים, או הכי חשוב למעשה, כן, כי הוא היוצר הראשון. בהמשך, כמובן, הגיעו עוד רבים וטובים כמו שטראוס, שהביא את הפואמה הסימפונית לשיא מטורף של מורכבות ותזמור. אבל אנחנו, כאמור, עוסקים בתוכנית הזו ובשבוע הבא במוזיקה הונגרית. אז כאמור, מפיסטו ולס הוא, אפשר לומר, מספר אחת, זה שאנחנו האזנו לו, הוא המפורסם ביותר מכולם. מפיסטו, אי אפשר לטעות, לקוח מתוך איזושהי אפיזודה מפאוסט של גתה. זה בעצם הרעיון הראשון, כן? אבל פאוסט זאת הייתה דמות מאוד מאוד ותיקה ומוכרת בפולקלור הגרמני. גתה לא המציא את הסיפור הזה, כמובן. וליסט כאן לוקח בעצם את הדמות של פאוסט, מת ניקולס לנאו, שהיה משורר אוסטרי. אנחנו נדבר על הקשר בין הונגריה לאוסטריה מעט. ובמקרים רבים, כמו במקרה הזה, אנשים העדיפו להלחין את שיריו, ריכרד שטראוס, הוגו וולף, שומן, מנדלסון, ואפילו אצל ליסט זה גם עורר השראה לכתוב פואמות סימפוניות, כמו ולס מפיסטו שאנחנו הזנו לו עכשיו, רכבת הלילה, הריקוד בפונדק הכפר. ובעצם המוזיקה גם הפכה להיות, כמו בהרבה מאוד יצירות של ליסט, היא הפכה להיות מאוד מנוגנת, גם בצורתה כתזמורת, לתזמורת, וגם הוולס הזה קיבל עיבודים לפסנתר, לדואו, לטריו, גם אם אני לא טועה. עד כדי כך. אנחנו ממשיכים עם יצירה נוספת של פרנץ ליסט, גם היא אחת המוכרות והאהובות, הרפסודיה הונגרית מספר 2.
Thank you. Thank you.
הייתה הרפסודיה הונגרית מספר 2, בעצם השנייה מתוך מחזור של 19 רפסודיות שכתב פרנץ ליסט, ובהחלט המפורסמת ביותר שהוא כתב והמבוצעת גם. אפשר לומר, מי לא מכיר בעצם את הקרטון של בגז בני עם פרנץ ליסט. אני רק חושב על זה ואני נזכר באותם אותן הבטות בבוקר שבהן נהננו מהלוני טונס. הם היו מאוד מאוד מורכבים, אנחנו היום לא לגמרי מבינים עד כמה הסרטים המצוירים האלה היו עמוקים. אנחנו ממשיכים עם רפסודיה הונגרית מספר 12 בדו דיאז מינור, by far הסולם האהוב עליי כשמדובר ביצירות לפסנתר, וכאן אנחנו אכן נשמע את העיבוד לפסנתר, והפסנתרן יהיה מורי פריה. Thank you.
הרדיו הבינתחומי 106.2 FM
איזה כיף, כוח הונגרי, הפסנתר הנפלא של מורי פיראיה, הרפסודיה הונגרית מספר 12 של פרנץ ליסט. אנחנו מסיימים את התוכנית, עוד לפני שאנחנו נעבור בהמשך, אל רוח הפולק ההונגרי, שבעצם ביסס במידה רבה את השיר העממי ההונגרי אל דוח המוזיקה הקלאסית בהמשך. ועוד לפני שאנחנו נעשה את זה, הייתי רוצה לעבור לעוד דמות מרכזית, לאו ויינר. בעצם הוא היה, שמעו הגדול יצא בעיקר כמורה דווקא, כמורה למוזיקה. היה מלחין יהודי הונגרי, שנולד ב-1885 ונפטר ב-1960. בעצם הפך להיות בהמשך, היו לו התלמידים, פריץ ריינר, גיאורג שולטי, שלביצועים התזמורתיים, אנחנו הזענו לביצועים התזמורתיים של ליסט בהתחלה, זה היה הוא שניצח על התזמורת, מלחין רומנטי, מה שנקרא רומנטי במלוא מובן המילה, שאפילו היה, אפשר לומר, רומנטי קצת שמרן. במובן זה שהוא התבסס המון על בטהובן, מנדלסון, אבל אי אפשר שלא להיות מושפע גם מעצמי, כמובן וגנר, בזה בניגוד לשני המלחינים שאנחנו נעסוק בהם הרבה בהמשך, בלה ברטוק וקודאי, הוא לא היה מהאנשים שמה שנקרא שחקרו את מוזיקת העם ההונגרי, אבל הוא בהחלט התעניין ביסודות של המוזיקה העממית ההונגרית, אבל הוא לא הניח לזה, מה שנקרא, לעניין הזה, להשפיע על השפה ההרמונית שהוא פיתח. בעצם שני המלחינים שאנחנו הזכרנו אותם, ברטוק וקודה, הפכו את החיפוש הזה ואת האיסוף למשהו שבמובנים לא מעטים גם הגדיר את אותם כמלחינים. ועם זאת, בפסטיבל ההונגרי, שבעצם בא להציג את המוזיקה הקלאסית ההונגרית, זה היה במרץ 1910, תחשבו על זה, פסטיבל מוזיקה הונגרית בפריז, הוא הציג שם גם טריו לכלי מיתר, ביחד עם סונטה לצ'לו ופסנתר של קודאי, ועבודות לפסנתר מאת ברטוק. בהמשך, אחרי שהוא ככה, המוזיקה שהוא כתב נחשפה, הוא זמן לכתוב מוזיקת ליווי למחזה צונגור אנד טונדה, בעצם איזשהו מחזה שמציג את החיפוש של הנסיך אחר אהובתו היפה שכושפה, ועל כל ההרפתקאות המחושפות שהוא עובר דרך החיפוש הזה. המוזיקה של המחזה הזה בהמשך הפכה להיות ליוותה בלט עם אותו הנושא, והפתיחה והסקרצו שאנחנו נשמע בעצם לקוחים מאותו הבלט. אז אנה נעימה. Thank you.
Thank you.